הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השמיני מהלכות שחיטה. בפרק זה ממשיך הרמב״ם לבאר את דיני הטרפות, והוא עוסק בדיני הטרפות של חסרה ונטולה. תחילה מבאר הרמב״ם את האיברים שאם חסרו ממניינם הם מטריפים את הבהמה, והם הריאה והרגליים. לאחר מכן את האיברים שאם ניטלו מהבהמה הרי הם מטריפים אותה, והם צומת הגידים, הכבד והלחי העליון. ההבדל בין חסרה ונטולה, והרמב״ם מסיים בדיני הטרפות של הכליות. פתח הרמב״ם בהלכה א', חסרה כיצד? דחסרה היא אחת מהשמונה טרפות שנמסרה למשה רבינו מסיני, ובאילו איברים ובאיזה אופן נטרפת הבהמה משום חסרה? הרי שני איברים הן בגוף הבהמה, שאם חסר בהם ממניינם הטבעי, נעשית הבהמה טרפה. דיינו שצריך שאיברים אלו יהיו שלמים ולא יהיה חסר ממניינם. ואילו הן הריאה, שצריך שיהיה שלם מניין כל חמש האונות שלה, והרגליים, שצריך שיהיו לה את כל שתי הרגליים האחוריות. ובאמת הכלל הוא, כפי שכתב הרמב״ם בפרק שישי, שכל עבר שאם ניקב במשהו טרפה, כך אם ניטל כולו טרפה, כמו הלב, המרה והקיבה וכדומה. וכאשר ניטל כל העבר באיברים אלו, זהו סוג טרפה אחר, הנלמד בקל וחומר מכך שאם ניקבו הם טרפה. ואילו סוג הטרפה של חסרה הוא כאשר לא כל העבר חסר, אלא כשחסר מקצת המניין של הפרטים שבעבר זה, וטרפה זו קיימת רק בשני עברים, הריאה והרגליים. ותחילה מבאר הרמב״ם את דין החסרה בריאה. וחמש אונות, חלקים הדומים לאוזניים, יש לה לריאה שיוצאים ממנה, וכשיתלה אותה את הריאה האדם בידו, ויעמיד את פני הריאה כנגד פניו, שהחלק הקדמי של הריאה יהיה מול פניו, יראה שיש לריאה שלוש אונות מן צד הימין, דהיינו מצד ימין של הריאה שהיא כנגד שמאלו של האדם, ושתיים שתי אונות מן צד השמאל, שמאל הריאה שהוא כנגד ימינו של האדם. שגוף הריאה, הנקרא האום של ריאה, מורכב משני חללים גדולים, מימין ומשמאל הריאה, ומאום ימין יוצאות שלוש אונות קטנות, ומאום שמאל יוצאות שתי אונות קטנות. ובנוסף לאונות, הרי בצד ימין של הריאה יוצאת ממנה כמו אוזן, אונה קטנה נוספת, ואינה בצד האונות, דיינו שהיא לא בשורה אחת עם שאר האונות. ויש לה כמו כיס בפני עצמה, שיש לה קרום החופה אותה ומפרידה משאר הריאה, והיא האונה הקטנה נתונה בתוך הכיס. ואוזן זו הקטנה היא הנקראת בלשון חכמים ורדה, מפני שהיא דומה לפרח הוורד שהיא דקה ואדומה כמותו. והוורדה אינה מן המניין, שאינה נמנית בכלל אונות הריאה, שאם חסרה אחת מהן, הרי היא בכלל חסרה והבהמה טרפה. לפיכך, אם לא נמצאת הוורדה בריאת הבהמה, מותרת ואינה טרפה, מפני שכך היא דרכה, כך הוא טבע הבהמה, יש בהמות שתימצא בהן הוורדה, ויש בהמות שלא תימצא בהן. אך אם יש לה בהמה הוורדה והיא נקובה, אף על פי שהכיס שלה, הקרום החופה אותה, סותם את הנקב, הרי זו טרפה, דאף שהריאה יכולה לתפקד היטב גם בלי הוורדה, הרי כאשר ישנה וורדה המחוברת לריאה ויש בה נקב, הרי האוויר שבריאה יכול לצאת דרך נקב זה, ולפיכך היא טרפה. ואין הכיס מועיל לסתימת הנקב, מפני שהכיס אינו דבוק היטב לוורדה, ואין הוא סוגר את הנקב בצורה הרמטית. הלכה ב', ואם היה חסר מניין האונות שבריאה, ונמצאת רק אונה אחת מן השמאל במקום שתיים, או שתי אמונות מן הימין במקום שלוש, הרי טרפה משום חסרה, שהרי חסרות מניין האונות שבריאה, ואם נמצאו שתי אמונות בימין במקום שלוש, ואימם נמצאת זאת הוורדה המוזכרת בהלכה הקודמת, האוזן הקטנה היתרה שאיננה בשורת האונות, הרי הוורדה משלימה למניין שלוש האונות שמהימין, ובאימה זו מותרת. הלכה ג' נתחלפו מניין האונות ונמצאו שלוש אונות מן שמאל במקום שתיים, ושתיים מן הימין במקום שלוש, בלא עברת שכאמור יכלה להשלים למניין שלוש, או שהיה עברת עם השלוש אונות בצד שמאל, הרי זו טרפה שהרי חסרה מצד הימין, שיש לה רק שתי אונות מימין במקום שלוש. דהן אנו אומרים שמכיוון שבסך הכל יש חמש אונות, שזהו מניין האונות הרגיל של הריאה, הרי כשרה, אלא צריך שיהיו שלוש אונות בצד ימין ושתיים בצד שמאל, וכאן שיש רק שתיים מן הימין, אין האונה הנוספת שמשמאל וגם לא הוורדה שמשמאל יכולה להשלים את מניין האונות החסר שבצד הימני. ובנוגע לאונה יתרה שמשמאל, הרי עבר הרמב״ם בהלכה הבאה שכאשר האונה יתרה היא במקומה הטבעי היא איננה מטריפה את הבאמה. הלכה ד' נתווספו האונות של הרעה במניינם שהיו יותר משלוש אונות בימין ויותר משתיים בשמאל, הרי הדבר תלוי. אם הייתה האוזן דיינו האונה יתרה בצד האונות, סמוך למקום האונות הטבעיות של הבאמה, או שהייתה האונה יתרה נמצאת מלפני הריאה שהוא לעומת הלב, שהייתה האונה יוצאת בצד הפנימי של הריאה הסמוך ללב, הרי היא מותרת משום שכך היא דרכה שיהיו בה האונות יתרות במקומות אלו. ואם הייתה האונה יתרה נמצאת על גבה של הריאה, שהוא הצד שלעומת דיינו ממול הצלעות, הרי זאת רפאה. שכאשר ישנה אונה יתרה שלא במקום הטבעי של האונה, הרי היא נחשבת ליתר, והכלל הוא שדין היתר כדין החסר, שכל איבר שנמצא יתר בגוף הבהמה נידון כאילו היה חסר מניינו הטבעי, ונחשב הדבר כאילו חסרה מניין האונות שהתרפה. אך פסול זה הוא בתנאי שתהיה האונה יתרה גדולה כמו עלה של הדס לפחות. אבל אם הייתה פחות מזה, אינה נחשבת כלל לאוזן, והבהמה מותרת. הלכה A, אוזן דיינו אונה של ריאה שנמצאת דבוקה בחברתה הסמוכה לה, שהיא מחוברת ודבוקה לאונה הסמוכה לה כסדר הטבעי של בריאתן, כגון שהאונה הראשונה דבוקה לשנייה או השנייה לשלישית, הרי הבאימה מותרת, שהעובדה שהאונות מחוברות זו לזו אינה פוגמת כלל בתפקוד הריאה, ואם נסמכו שנדבקו זו לזו שלא על פי הסדר הטבעי של בריאתן, כגון שנסמכה האונה הראשונה לשלישית, הרי הבאמה טרפה, מכיוון שבצורה כזו האונות נמתחות ואינה נמצאות במקומן הטבעי וסופן להיחלק, ובשעה שיחלקו סביר שינקבו, ולפיכך הבאמה טרפה. על החבב נמצאו שתי האונות של הריאה כאונה אחת, שהן דבוקות באופן כזה שהן נראות כאונה אחת ממש, ואינה נראות כשתיים הדבוקות זו בזו, שאז הקשרה כמבואר בהלכה הקודמת, אם היה ביניהן במקום כלשהו רווח בגודל כמו עלה של הדס, בין שהיה רווח זה בעיקרן המקום שבו מחוברות האונות לריאה, בין שהיה באמצען ובין בסופן בקצה האונות, כדי שיוכר על ידי אותו רווח שאין שתיים הדבוקות זו בזו, הרי היא מותרת משום שלא חסר מניין האונות, ואם לאו שהן דבוקות לגמרי כאונה אחת ואין בשום מקום רווח, בשיעור עלה של הדס, הרי זו חסרה, שהרי יש לה רק אונה אחת משמאל במקום שתיים, או שתיים מימין במקום שלוש, ולפיכך התרפה. הלכה זין נמצאת כולה כל הריאה שתי הרוגות, שכל הריאה מורכבת משתי האומות הגדולות, ואין לה חיתוך אוזניים, שאין כלל סימנים לאונות היוצאות ממנה, הרי התרפה, שהרי אין לה אונות כלל. ואין לנו אומרים שדווקא כשיש לה אונות, הרי אם חסר ממניינה מטרפה, אך אם אין לה אונות כלל, הרי כך היא בריאתה, אלא גם באופן כזה שאין לה אונות כלל, הרי היא טרפה. וכן אם חסר מגוף הריאה עצמה, שחסר מבשר האום של ריאה, אף על פי שלא נקבע קרום הריאה, הרי זו כמי שחסר ממניין האונות וטרפה. לפיכך, שאם נחסר מהאום טרפה, הרי אם נמצא ממנה מהאום של ריאה מקום יבש, עד כדי שיפרך בציפורן, שיתפרר בנעיצת הציפורן בו מרוב יפשותו, הרי מקום זה נחשב כחסר וטרפה, ואפילו היה המקום היבש בגודל כלשהו, שראה אותו מקום שיבש הוא כחסר. הלכה ח', ריאה שנמצאת אחר שחיטת הבהמה שהיא עדיין נפוחה כבחיי הבהמה, והיא נראית כמו עיקר חריות של דקל, שהיא נשארת נפוחה וקשה כשדרה הקשה של ענף הדקל, והיא נראית גם פתוחה כמותו, אוסרין אותה מספק, משום שנפיחות זו נחשבת כתוספת משונה בגופה, שהרי באופן טבעי הריאה אינה נפוחה לאחר השחיטה, ושמה התוספת בגוף הריאה נחשבת כחיסרון בגוף הריאה, וכמו שאמרו במניין האונות שהיתר כחסר. די ישנה מחלוקת בדבר בגמרא בחולין, האם כשם שבאונות יתר כחסר, כך גם בגוף הריאה יתר כחסר, ולפיכך חוסרים אותה מספק. הלכה ת', הבהמה שפחדה וירה, עד שצמקה הריאה שלה שמחמת הפחד היא איבדה מלכלוך איתה, וקרבה להיות יבשה, אך לא נעשתה יבשה לגמרי, שהרי למדנו בהלכה זין שיבשה פסולה, אך במקרה זה שלא יפשה לגמרי, הרי אם פחדה היה בידי שמיים, כגון ששמע קול רם, או ראת הזיקים, דיינו ברקים וכיוצא בזה, הרי היא מותרת, מכיוון שבאופן כזה סופה לחזור ולהתרפות. ואם פחדה היה בידי אדם, כגון ששחטו לפניה באימה אחרת וכיוצא בזה, הרי זו כחסרה וטרפה, שבאופן זה אין סופה לחזור ולהתרפות. וכתב הכסף משנה שדווקא כשפחדה היה בידי אדם, אך אם פחדה משאר הברואים, כגון משאגת אריה, הרי הדבר נחשב כבידי שמיים והקשרה. על החיוד, וכיצד בודקין אותה את הריאה, כאשר אנו רואים אתה את הריאה לפנינו לאחר השחיטה שהיא צמוקה, איך נדע אם הדבר הגיע משום פחד בידי אדם או בידי שמיים? מושיבין את הריאה במים מעת לעת, שמכניסים אותה לתוך מים ליממה שלמה, ואם היה זמן הבדיקה בזמן הקור, בחורף שהמים קרים, מושיבין אותה את הריאה במים פושרין, אך לא במים קרים שלא יגרמו לניפוח הריאה, וגם לא במים חמים ממש כדי שלא יגרמו לקיבוץ הריאה. ויש להניחה בכלי שאין המים מתמצין מגבו ונוזלים, שהמים לא מחלחלים דרך הדפנות ומתעדים, כדי שלא ייצונו המים הנשארים בכלי במהרה, על ידי זה שחלק מהמים יתעדו מהם. ואם היה זמן הבדיקה בזמן החום, שהמים אז בטבעם יותר חמים, מושיבין אותה את הריאה במים צונן, שבזמן זה הרי הם כמים פושרים בזמן הקור, ובכלי שהמים מתמצין מגבו, כדי שישארו המים שבכלי קרים, שבזמן החום אנחנו צריכים לדאוג שהמים לא יתחממו, מכיוון שאנו משאירים את הריאה במים במשך 24 שעות, הרי צריך לדאוג לטמפרטורת המים שתישאר פושרת לאורך כל היממה, ולפיכך בחורף צריך לדאוג שהם לא יתקררו, ובקיץ שלא יתחממו. ולאחר 24 שעות רואים את הריאה, אם חזרה לבריאתה, למצבה הטבעי שכבר אינה צמוקה, הרי זו מה שצמקה קודם בידי שמיים ומותרת, שכאמור כאשר היא מצטמקת בידי שמיים, סופה לחזור לבריאתה. והקשרה שאם הבהמה הייתה נשארת לחיות, סוף ריאתה היה לחזור למצבה הטבעי, והייתה יכולה לחיות לאורך זמן. ואם לא חזרה הריאה לבריאתה לאחר 24 שעות, הרי שבידי אדם היא צמקה, ולא היה לה סיכוי לחזור לבריאתה, ולפיכך היא טרפה, ועד כאן בעניין הטרפה של חסרה, בריאה. ואתה עובר הרמב״ם לאיבר השני שיש בו את הטרפה של חסרה, והוא הרגל. הלכה י' באימה שהייתה חסרה הרגל, משתי הרגליים האחוריות בתחילת בריאתה, שנולדה עם רגל אחת במקום שתיים, הרי טרפה, וכן אם הייתה יתרה הרגל, שנולדה עם שלוש רגליים, הרי טרפה, משום שכל עבר היתר כחסר הוא נחשב, וכל זה בנוגע לרגליה האחוריות, אבל אם היו לה לבהמה שלוש ידיים, שלוש רגליים קדמיות במקום שתיים, או שהייתה לה יד אחת, הרי היא מותרת, שהטרפה של חסרה נאמרה רק ברגלי הבהמה ולא בידיה. ולפיכך שכאשר היא נולדה רק ביד אחת, היא קשרה, הרי גם אם נולדה עם שתיים, ונחתך היד שלה, הרי היא מותרת. אבל אם נחתך מהרגל, אם המקום שנחתך הוא מן הרקובה, דיינו מהברך ולמעלה, הרי טרפה שכאשר נחתכה רגלה של הבהמה מעל הברך, נחשב הדבר שנחתכה כל הרגל, והיא טרפה מדין חסרה, אך אם נחתך מן הרקובה ולמטה, שנחתכה רגלה מתחת לברך, הרי היא מותרת. באיזו הרקובה אמרו? בהרקובה שהוא סוף הירך הסמוך לגוף, שרגל הבהמה מורכבת משלושה פרקים שהם שלוש עצמות גדולות. התחתון נקרא רגל, שהיא כף הרגל, והשנייה שבין כף הרגל לברך נקראת שוק, והשלישית שבין הברך לגוף הבהמה נקראת ירך. והרקובה הוא מקום החיבור של העצמות זו לזו, ואם כן יש שתי הרקובות, בין הירך לשוק ובין השוק לכף הרגל. ועל כך מבאר הרמב״ם שבאיזו הרקובה אמרו חכמים, שבאם נחתכה הרגל למעלה ממנה בהמה טרפה, בהרקובה העליונה המחברת בין הירך הסמוכה לגוף הבהמה לבין השוק. וכל זה כשנחתכה הרגל לגמרי, ואתה מבאר הרמב״ם בהלכה י' ב' שבאם נשבר העצם של הירך למעלה מן הרקובה ולא נחתך לגמרי, אם יצא כולו כל עצם הירך או רובו לחוץ, שנוצר נקב במקום השבר, בבשר והאור החופים את העצם, עד שכל מקום השבר נראה כלפי חוץ, הרי זה כמי שנחתך ונפל והבהמה טרפה, כדין נחתכה הרגל מהרקובה ולמעלה, אך באם היה הבשר של עצם הירך או האור חופה, דיין ומכסה את רוב עוביו ורוב היקפו של העצם הנשבר, שהחלקים החשופים הם מיעוט פנים העצם ומיעוט היקף העצם במקום השבר, הרי זו הבאימה מותרת, מכיוון שבאופן כזה סוף השבר להתאחות. והבאימה מותרת אפילו נפל מקצת מהעצם שנשבר, היינו מאותו מיעוט של העצם שאין הבשר חופהו, והלך לו מחוץ לגוף הבאימה. ולעניין רוב בשר החופה את השבר, המכשיר את הבאימה, הרגידים הרכים אינן חשובים כבשר, כדי להצטרף לרוב הבשר החופה את השבר ולהכשיר את הבאימה, מכיוון שסופם להיעשות קשים והולכים אחר סופם, ודווקא בשר החופה את העצם, מאחה את העצם ומרפא אותה. הלכה י"ג, צומת הגידין, מקום התקבצות הגידים, שקשורים ומחוברים בו יחד שלושה גידים הנראים כגיד אחד, הן בבהמה ובחיה למעלה מן העקב, שהעקב היא עצם קטנה המחברת את מפרקי הרגל, הירך וכף הרגל זה לזה, וצומת הגידים נמצאת מעל העקב. והיא נמצאת באותו מקום שתולין בו הטבחים, דיינו הקצבים, את הבאימה כדי להפשיטה, שהם משתמשים בחלל שבין הפרקים כדי לתלות בו את הבאימה. והגידים הנמצאים בצומת הגידים הן שלושה גידין לבנים, אחד עבה ושניים דקים, ומהמקום שיתחילו הגידים לבלוט מעצם השוק, והן באותו מקום קשים ולבנים, עד המקום שיסור הלובן מהן, ויתחילו להתאדם, שיהפך צבעם לאדום ולהתרכך, שאז הם כבר לא מחוברים יחד, שהגידים עשויים מסיבים קשים שצבעם לבן, והם מתחברים לשריר הרך שצבעו אדום. הרי כל אותו החלק שבו הם קשים או לבנים הוא הנקרא צומת הגידים, והוא שיעור אורכה של צומת הגידים כאורך 16 אצבעות, שהם כ-32 סנטימטר בשור, ובכל בהימה לפי גודלה ישתנה אורך צומת הגידים שלה. וזהו התיאור של צומת הגידים בבהימה וחיה, המשיך הרמב״ם בהלכה י"ד, ומניין גידים אלו של צומת הגידים בעוף הוא 16 גידים, ותחילתן מן העיניו שלמטה מאצבע יתרה, בליטה בצורת גרגר עניו במקום שהאצבעות מתפצלות, ועד סוף הרגל של העוף, שהוא עשוי קסקסים קסקסים, שכבות אור בצורת קסקסים, וצומת הגידים בעוף היא עד מקום זה. אך הרמב״ם בתשובה כתב שצומת הגידים בעוף מתחילה ומסתיימת באותו מקום שבו היא נמצאת בבאימה. הלכת את וו, באימה שנחתכו רגליה במקום צומת הגידין, הרי טרפה, ואל תתמע ותאמר כיצד תחתך הבאימה למעלה מצומת הגידים, והיא מותרת, שצומת הגידים היא בתחתית השוק, ובאם נחתכה מעל צומת הגידים במקום השוק עצמו, הרי היא מותרת עד שתחתך למעלה מן הארכובה העליונה, הברך כמו שביארנו בהלכה י' א', שבאם נחתכה למטה מהברך היא קשרה, ואם כן כאשר היא נחתכה בכל מקום השוק, הרי הבאימה קשרה, ואיך ייתכן שאם תחתך למטה מהשוק בצומת הגידים היא תהיה אסורה? הרי אין לתמוע על כך משום שבטרפות המציאות היא שאם תחתך מכאן אף במקום גבוה יותר תחיה, ומכאן אף במקום נמוך יותר תמות. ולא נאסרה באימה זו שנחתכה בצומת הגידים מפני שהיא חתוכת רגל במקום זה, שאז אין זה סביר שאם היא נחתכה במקום גבוה יותר בשוק, נחשב הדבר שיש לה את הרגל, ובאם היא נחתכה במקום נמוך יותר בצומת הגידים, נחשב הדבר שאיבדה את הרגל, אלא מפני שנחתכו הגידין שבצומת הגידין, שזהו פסול אחר, שחתיכתן של הגידים שבצומת הגידים מכלל הטרפות, וכמו שהתבאר בהלכה י' זין, שהרמב״ם כותב שם, שאם נחתך צומת הגידין לבדו והרגל קיימת, הרי טרפה, דאף שאין הרגל חסרה, הרי עצם העובדה שנחתכה צומת הגידים מטריפה אותה. ובטעם הדבר מבאר המגיד משנה, שכאשר היא נחתכת בצומת הגידים, הדבר מסב לה כאבים עזים ביותר שאינם מאפשרים לה לחיות. ואתה עובר הרמב״ם לסוג נוסף של טריפה שניתן למשה רבינו מסיני, והוא הנטולה, שניטל אחד מאיבריה. הלכת את זין, נטולה כיצד, באילו איברים נאמר דין הנטולה, שלושה איברים הן, שאם ניטלו נעשית הבאימה טריפה, ואף על פי שאין בהן דין נקב. דיינו שהרמב״ם כבר כתב בפרק שישי שכל האיברים שבאים נקבו במשהו הם טריפה, כך אם ניטלו הרי טריפה. וטריפתם של איברים אלו נלמד מכלל הנקובה, ודין הטריפה משום נטולה נתחדש באיברים שאין הנקב במה שהוא מטריף אותם. וכן גם לא נאמר בהם דין חיסרון, דיינו שאם נבראה חסרה ללא אותו עבר, או שנחסר במניינם, היא איננה טריפה. אלא בשלושת איברים אלו שבהם נאמר דין נטולה, הרי רק כאשר ניטלו איברים אלו לגמרי מגוף הבאימה לאחר שכבר היו בה, הרי נעשה טריפה. ואילו הן האיברים שנאמר בהם דין נטולה, צומת הגידים, שבאים ניטלה לגמרי הרי טרפה, והכבד שניטל, ולחי העליון, הלסת העליונה של הבהימה שנתלה. ששלושת איברים אלו, רק בנטילתן מגוף הבהימה, כאשר הם היו בה קודם לכן, נעשית הבהימה טריפה. הלכה י"ז, וכבר ביארנו בהלכת ט"ו, שהבהימה שנחתך רגלה, וכן העוף שנחתך רגלו במקום צומת הגידים, לא נעשו טריפה מדין חסרה, שהרי אף אם הרגל נחתכה מעל צומת הגידים, אין היא נחשבת לחסרת רגל, אלא היא נעשה טריפה מפני שנחתכו הגידין, שהחתיכה של צומת הגידים נחשבת כאילו היא נתלה. ולפיכך, אם נחתכו הגידים שבצומת הגידים לבדם, והרגל כולה קיימת בשלמותה, מכל מקום היא טריפה, דאף שאינה טריפה מדין חסרה, הרי היא טריפה משום נטולה, שהרי נתלה צומת הגידים, שבכך שהיא נחתכה היא נחשבת כנטולה, והרי צומת הגידים היא אחת משלושת האיברים המטריפים את הבהימה בנטילתה משום נטולה. הלכה י"ח, נחתך בבהימה הגיד האחד האבה לבדו, מתוך שלושת הגידים שבצומת הגידים, ולא נחתכו שני הגידים הדקים האחרים, הרי היא מותרת, שהרי נשארו שניים מתוך שלושה, ונשאר רוב מניין הגידים, וכן אם נחתכו השניים הדקים, ולא נחתך האחד האבה, הרי היא מותרת, שהרי הגיד האחד האבה, גדול משניהן, משני הגידים הדקים גם יחד, והרי לא נתלה כל הצומת, אלא מיותה בלבד, דאף שלא נשאר רוב מניין הגידים, הרי מכיוון שהאבה גדול משני הדקים גם יחד, נשאר רוב בניין הגידים. אך אם נחתך רובו של כל אחד מהן, שנחתך רוב האובי של כל אחד מן הגידים, הרי הבהימה טריפה, שכשנחתך רוב האובי, הרי לא נשארו מהגידים לא רוב מניין ולא רוב בניין, ואין צריך לומר שבאופן שנחתכו כולן, כל הגידים ולא רק רובם, או נתלו כולן, שאז בוודאי טריפה. הלכה יוטט ובאוף אפילו נחתך רובו של אחד מן ה-16 גידים שיש בצומת הגידין של האוף, הרי האוף טריפה. הלכה חף ואוף שנשתברו גפיו, דיינו כנפיו, מותר, וכן אם נחתכו לגמרי, שדין כנפיו שנשברו או נחתכו כדין בהימה שנחתכו ידיה שמותרת. דאף שללא כנפיו הוא איננו יכול לעוף, מכל מקום אין הדבר מסכן את חייו. הלכה חפה לאף כבד שנתלה כולה, הרי היא טרפה מדין נטולה. כאמור בהלכת תזיין שהכבד היא אחד משלושת האיברים שנטילתן טרפה, ואם נשתייר ממנה מהכבד שיעור כזית במקום שהיא תלויה בו, תחת הכליות וכזית במקום הרע, במקום שכיס המרע מחובר לכבד, הרי זו מותרת, שכך הכבד יכול עדיין לתפקד. ואם נדלדלה הכבד שהתנתקה בכמה מקומות מחיבוריה, אך כולה קיימת בשלמותה, והרי מאורה שהיא עדיין מחוברת בתרפה שלה, שהוא הנקרא יותר את הכבד, הרי היא מותרת, דאף שהתנתקה מהמקום שהיא תלויה בו וממקום המרה, הרי כאשר היא קיימת בשלמותה והיא מחוברת לתרפש, הרי היא יכולה לחיות ממנו. אך אם ניטל ממנה מקום שהיא תלויה בו ולא נשאר בו אפילו כזית, ומקום המרה שגם בו לא נשאר כזית, אף על פי שהשאר קיים כמות שהוא, הרי היא טרפה, שבאופן כזה שוב היא איננה יכולה לחיות. הלכה חף ב' נשאר בה בכבד כזית מחובר במקום הרע, וכזית מחובר במקום שהיא תלויה בו. אבל היה אותו כזית מפוזר מעט בכאן ומעט בכאן, שהוא לא נמצא ברצף, או שהיה מרודד, שטוח, דיין ומאוך, שהוא לא בצורתו הטבעית, או שהיה ארוך וצר כרצועה שמקים בה, הרי זו בכל המקרים הללו ספק טריפה. ואומר הרמב״ם יראה לי לפסוק שהיא אסורה בכל המקרים הללו, דאף שהכלל הוא תמיד שספק הדאורייתא לחומרה, הרי מדובר אף במקרים שסביר יותר שהיא איננה טריפה, כגון שהייתה הכבד מחוברת באחד הצדדים דרך בריאתה, ובצד השני היא הייתה מפוזרת או מרודדת וכדומה, ומכל מקום נראה לרמב״ם להחמיר בכל המקרים הללו. הלכה חווה, ואף על פי שהקוליה שנתלה או שחסרה מותרת כמבואר בהלכה הקודמת, אם נמצאת הקוליה קטנה ביותר, שהקטינה הקוליה בבהימה דקה עד כשיעור פול מן קטנית, ובבהימה גסה היא הקטינה עד כשיעור עיניו, גרגיר ענבים, דיינו שמתחילתה הייתה גדולה, ואחר כך מחמת חולי היא הקטינה עד לשיעור זה, הרי היא טרפה. וכן אם לקטה שחלתה הקוליה, והוא חולי כזה שיעשה בשרה של הקוליה, כבשר המת שהביש אחר כמה ימים מהזמן שהוא מת, שאם תאחוז במקצתו, יתמסמס, דיינו יתפרק וימס, ויפול מהיד האוחזת בו, והגיע חולי זה עד הלובן שבתוך הקוליה, מקום כינוס הברידים שבקוליה, הנקרא אגן הקוליה, הרי זאת טרפה, וכן אם נמצאת בקוליה לך מוגלה, ואף על פי שאינה סרוכה, שאין לה ריח רע, או שנמצא בה בכליה מים אחורין, מלוכלכים או סרוכין, הרי זאת טרפה, דאף שהבהמה יכולה לחיות, אף אם נטלה ממנה כל הכליה, מכל מקום כאשר הכליה נעשית קטנה ביותר, מרכיבה או שיש בה לך וכדומה, הרי הדבר מסב לבהמה כאבים עצומים שאינה מאפשרים לה לחיות לאורך זמן. מסיים הרמב״ם, אבל אם נמצאו בה בכליה מים זקים, הרי זו מותרת. וכאן מסתיים הפרק השמיני.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.